שלום עליכם רעים ואהובים, ערב שבת קודש, פרשת בלק, שביעי של פרשת בלק. את שביעי של הפרשה שלנו צריך ללמוד לעומק, מאוד מאוד מאוד. תחילתו של שביעי בברכתו האחרונה של בלעם, בה הוא מנבא את ביאת המשיח ואת אחרית הימים. דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, וישראל עושה חיל. ומיד אחר כך, ישראל לא כל כך עושה חיל בינתיים. אותו ישראל עליו מנובא עכשיו על משיח ואחרית הימים, יושב בשיטים, והעם מתחיל לזנות אל בנות מואב. ממש, אבל ממש לא צריך להסביר לנו את עוצמת היצר, את התוקף הזה, אין אפוטרופוס להריות של הזנות אל בנות מואב. אבל כן צריך להסביר, כי זה הדבר הקשה ביותר אולי שיש, את עוצמת, את הרצון, את החשק ליצר להיצמד לבעל פאור. אלה הם שני דברים. בנות מואב שמפתות את ישראל היושבים בשיטים וקוראות להן לזנות, קוראות להן גם לזבחי אלוהיהן, והעם נצמד לבעל פאור. מכאן ואילך הדיבור הוא בעיקר על בעל פאור. נכון, ישנה את המגיפה בעקבות בנות מואב ובנות מדיין. במגיפה הזו נהרגים 24,000 איש, כך מספר הפסוק האחרון, מזעזע. אבל הנצמדים לבעל פאור נהרגים על ידי שופטי ישראל, ורשי מסביר שם שהמספר הוא 157,200. אם כך, זה המספר הנוראי ביותר של מה שראינו עד עכשיו בכל הטרגדיות שהיו במדבר, במכה אחת. מה מביא את האדם לרצות להיצמד לבעל פאור? איך סיפור העבודה זרה הזאת של הפאור שמיד נדבר בו קשור לסיפור הזנות? מדוע זה מגיע דווקא עכשיו, בשנת ה-40? למה זה לא הגיע ביחד עם חטא העגל או חטאים אחרים? את סיפור הפאור צריך ללמוד טוב טוב, כי הוא לא נגמר פה. משה רבינו, שאיננו יודעים את מקום קבורתו עד היום הזה, אנחנו כן יודעים על מקום קבורתו רק פרט אחד, שהוא קבור מול בית פאור. זה הייחוס, כאילו רוצים להגיד, תשמעו, הוא קבור במקום מאוד מאוד חשוב, מול בית פאור. וחז"ל מסבירים הסבר מדהים, שהוא קבור מול בית פאור כי הרעיון הפאורי, הפאוריסטי הזה, לא סיים את תפקידו, והוא מבקש להציף את העולם כל הזמן, ומשה רבינו מולו קבור, ובכל פעם שהפאור מבקש להציף את העולם ושנשקע בפאור, משה עומד שם, הוא מציל אותנו מפני הפאור. מהו הפאור הזה? רשי מסביר את המילים, את המילה פאור בצורה הבאה, ואני מודה, אפילו לקרוא את רשי בקול רם, מה אני אגיד לכם, לא נעים. מה שעוד יותר, מחזק את השאלה הזאת, אז מה החשק? אז מה זה הפאור? אני קורא את רשי, פאור על שם שפוארים לפניו פי הטבעת ומוציאים ראי. וזוהי עבודתו. סוג של עבודה זרה, שבעיניים פשוטות נראה מטורף, חולני. ועם נצמד אליו. רבבות, 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 נצמדים לבעל פאור. כשחושבים על עומק המושג של עבודה זרה בכלל, אפשר להבין לאט לאט את רעיון הפאור, ויש פה עולם מדהים, מופלא ממש. מהי בעצם עבודה זרה? עבודה זרה מבוססת על הרעיון של הדברים של העולם הזה,
יש כוחות ממשיים. כלומר, בוא ניקח את עבודת צבא השמיים, שמשתחווים לשמש ולירח. על מה זה מבוסס? זה מבוסס על טעות שיש לה מקום בשכל. כי היא אומרת שכוחות שהשפע הגשמי עובר דרכם, יש להם חשיבות, יש להם מקום כלשהו בעולם. בעצם כל העבודה הזרה היא לתת משמעות למה שהוא בעולם בפני עצמו. כלומר, להפוך כל דבר לאל. זה המושג, לא יהיה בך אל זר. בעל פאור לעומת זאת, אבל מאידך מצד זה בעל פאור הוא השיא של זה, הוא עבודה זרה שבמרכזה נמצא פסולת. כלומר, מה שנותר מהאוכל, אחרי שכל החלק הטוב והמועיל שבאוכל סולק ממנו. מה שאין שום מקום לשום מחשבה שניתן עוד להפיק ממנו איזושהי תועלת. פסולת. החשק האנושי הוא שזה דוחה להירתה מפני זה. זה מסריח. ועבודת הפאור אומרת שגם לפסולת יש משמעות. בתורת החסידות מוסבר יסוד גדול מאוד, שבעומק כל התענוגים הגשמיים של העולם הזה הם הפסולת של התענוגים הרוחניים האינסופיים. כי כל דבר שהוא סופי, הוא בסופו של דבר בשלב מסוים הופך לפסולת. כשהאדם מייחס חשיבות רבה מדי לעולם, לגשמי, למוחש, הוא יכול להתחיל לטעות ולתת לעולם ערך עצמאי. כל עוד היו בני ישראל 40 שנה במדבר וחיו בענני כבוד וחיו בעולם שבו הם בעצם לא היו תלויים במידת ההשקעה הגשמית שלהם בכלום. כי הרי המן ירד באופן שלא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר. ואז לא היה מקום לטעות ולחשוב שיש לעולם הגשמי ולעניינים שלו איזשהו ערך עצמאי. מתחילים להבין למה המרגלים פחדו מהרגע שנתקרב לארץ? הנה עכשיו בניהם של המרגלים מתקרבים לארץ, ועם הכיבוש של ארץ סיחון ואוג, עוברים מחיי מדבר לחיי ארץ נושבת, ועכשיו נדרשים לחרוש, לזרוע, מקנה, בני גד, לחיות על פי הטבע, צבא, מלחמה, ועכשיו נוצר פתח לטעות ולייחס לעולם הגשמי חשיבות עצמית. ואז יושבים ישראל בשיטים. שיטים נקרא על פי חז"ל שיטים בגלל שהם מתחילים לסטות, שטות, סטייה, לסטות לאט לאט מהמחשבה הטהורה שאפיינה את המדבר, ומתחילים לייחס חשיבות לעולם הגשמי, להנאות שלו. נכון שיש הנאות עולם, וצריך לברך עליהן ולהודות עליהן ולראות את כל הכלים כדברים נפלאים, אבל כמה קל להפוך אותם לדברים עצמאיים, ולאט לאט להיכנס לאידיאולוגיה, ולאט לאט לעבוד לפסולת. זה לא מתחיל בתיאור, זה מתחיל לשבת קרוב כבר דווקא ברגעים האדירים והגדולים האלה של הקרבה הביתה, שתי דקות מארץ ישראל. ולאט לאט, הזונה המואביה, הזונה המדיינית שמסמלים, שמייצגים את הכוח הזה המושך של המואב והמדיין והמזרח התיכון החדש המושך אותך, מושכים אותך עד לאידיאולוגיה של הפאור. רק כשאתה דבוק במשה, אתה יכול להשתחרר מאידיאולוגיית הפאור. ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, יגיד משה רבינו עוד כמה חודשים, השמידו השם אלוהיך מקרבך. כך הוא יתאר את הפרשייה שלנו. ומי לא הלך אחרי בעל פאור, תשמעו את המשך המשפט, ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. הפאור הוא הניסיון לבדוק האם אני הולך ועובד את השם ככה במנחה ובמאי ריב, אבל לאט לאט נותן לעולם הגשם יותר ויותר משמעות עד שאני משתעבד לפסולת. או שאני מצליח להבין שאין עוד מלבדו, ולהיות מהדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הפסולת, הראי, נתאר את מה שכבר מת מהאוכל. הדביקות בהשם, את החיים. להתראות עם הסיפור מההפטרה עוד מעט.